שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים לעבוד את השם בחודש אלול במסגרת הפרויקט המבורך אלול לאורו של אייל, לאור דמותו ונשמתו של אייל אהוב ליבנו וזכותו המגנה עלינו. אנחנו כבר היום בלימוד השביעי, ואנחנו היום נלמד על ראשי תיבות מאוד מאוד חשובים שפותחים לנו פתח מיוחד מאוד ועוצמתי מאוד וקשה מאוד, אבל חשוב מאוד, של עבודת התשובה בחודש אלול. וזה עבודה לימדת מהפסוק בסוף חומש דברים, ומעל השם לוקח את לבבך ואת לבב זרעך. אז את לבבך ואת לבב זה ראשי תיבות אלול, את לבבך ואת לבב זרעך. ופה אנחנו רואים שבאמצע פרשת התשובה בפרשת ניצבים, שהיא בדרך כלל הפרשה שחותמת את השנה, את חודש אלול, יש כאן הבטחה גדולה. אחרי שנגיע לארץ ישראל בעזרת השם, אחרי בניין החומר, אחרי היציאה מהגלות, יבוא השלב שכולנו מחכים אליו, אחרי 40 שנה במדבר, חציית הירדן. ומעל אדוני אלוהיך את לבך, את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. ופה הפסוק הזה שהוא מרגש מאוד, אבל הוא מפגיש אותנו עם עולם תשובה שהוא לא גלוי, אלא עולם תשובה סמוי, או נקרא לזה סוג של זרם תת-קרקעי, שנמצא בקשר, בציר המיוחד, בין אבא לילדיו, בין הבן לבין הזרע, בין האבא לבין הזרע שלו, שזה הבן, את לבבך ואת לבב זרעך. אז אולי אחד הצירים הכי טעונים, הכי רגישים, בכל בית, הייתי אומר אפילו לא קשור לתורה ומצוות, אצל כל אבא, גם אצל גויים, ברגע שנולד הילד יש לך הררים של ציפיות, ובעצם פעם ראיתי איזשהו סרט שבו שם מישהו אומר שביום שבו התינוק נולד, אז נולדים שני ילדים. נולד הילד שאבא שלו רוצה שהוא יהיה, ונולד הילד שהוא בעצמו שהוא יהיה מה שהוא צריך להיות. וכל התקוות שלנו כהורים על הבנים, וגם המצוות של התורה מכוונות לכך, ושנתם לבניך ועודתם לבניך, והכל מתרכז לציפייה, לאיזשהו דריכות, ייחול, אולי אפילו דרישה מהבן, מהילד, מהילדים, שימשיכו את המסורת. שבעצם כל העברת המסורת לא תלויה בגננת ולא במורה ולא ברב, אלא בקשר המיוחד בין ההורים לילדים שלהם. ואם החוט נקטע, אז כל השלשלת נמצאת בסכנה. במסע ארוך ומרתק שהתחיל בהר סיני וביציאת מצרים, יכול להיקטע ברגע אחד, כאשר אחד מהבנים מפסיק לשמור תורה ומצוות. לא נדבר אפילו התבוללות, ברוך השם זה לא המצב, אבל בדורות עברו זה כן היה המצב אפילו. והדור שלנו מכיר את העניין הזה שהילדים לא בהכרח הולכים בדרך ההורים מבחינת תורה ומצוות. והדבר הזה יכול להוליד, ועל פי רוב מוליד, לחץ. ואני מוסיף ואומר, לחץ מיותר. מרוב רצון לומר ולהדריך ולהזיר ולהעביר את הלפיד של שלשלת הדורות, לפעמים הלחץ הזה יוצר מרחק, קושי ואפילו נתק, וברגע שהילד יכול, הוא לוקח מרחק. אבל פה מגיע חודש אלול, ואלול זה זמן של תשובה. ופה הפסוק מחדש לנו שהתשובה היא לא רק קשורה לאני כחסדי עושה תשובה, אלא כשאני עושה תשובה, זה את לבבך ואת לבב זרעך. ומשליך גם על הבן, על הבנים שלי ועל הבנות שלי, על כל מי שיצא בעצם מהשלשלת שלי. כך כותב רבנו נחמן ברסלב, בליקוטי מוהר"ן, תורה קמ"א, שאם אדם, מה נגיד במילים שלי, אבל שווה להסתכל בתורה בפנים, תורה קמ"א, שאם אדם מרגיש באמת את הכאב שלו על החטאים שלו, שהוא ממש מרגיש איך הוא מסיר את העורלה, את הקשיות מהלב שלו, התשובה האמיתית תשפיע לא רק עליו, אלא גם על הילדים שלו, וגם על הנכדים שלו, והנינים שלו, ועד סוף כל הדורות, והזמן המסוגל לזה אומר, זה חודש אלול. ופה יש בעצם איזשהו סוד מאוד גדול, שאנחנו קשורים לילדים, ולנכדים בקשרים סמויים, קשרים תת-קרקעיים שהם מאוד עמוקים ועוצמתיים. וכשאני עושה תשובה ביני לבין עצמי, ביני לבין בורי, לבין קוני, אז תשובה אמיתית זה יבוא לידי ביטוי גם אצל הילדים. אבל יש פה תנאי, צריך לחוש את הכאב. כלומר, צריך להסיר את העורלה, את האדישות, את האוטם, מה שאוטם את השריר הלב הרוחני, שעושה אותנו אדיש, כהה, כי אנחנו ממשיכים על סטנדרט, על ניוטרל כרגיל, אבל לא. ברגע שאני חוזר פה למה שלמדנו אתמול, על לולא האמנתי, שאני מאמין בנקודה הטובה שבי, ושאני לא לבד והשם איתי, ואני לא מפחד לחשוש, לא מפחד להסיר את ההגנות שלי, גם אם זה יוליד דמעות וכאב ומשבר וצער, לפתוח את הלב על ההתרחקות שלי מהשם יתברך, ההתרחקות של, שהאבא כואב את ההתרחקות של ילדיו מהשם יתברך, אבל זה משפיע. יש לי חבר, לא אגיד את שמו, חברות היקרה מלפני הרבה שנים, שהוא בן של רב ונכד של רב ומשפחת רבונים, חמולה של רבונים, והוא לא הלך בדרך התרמיתות בתיכון, כבר הגיע למקומות מאוד 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 לא טובים, ממש לא רק עניין של לא הקפיד על תורה ומצוות, גם לא הקפיד על הרבה דברים אחרים. ושאלתי אותו בסוף, אבל איך הגעת לישיבה? מה, איפה הטוויסט? היום הוא רב בישראל וכולי. אז הוא אמר, הטוויסט היה שאחד הפעמים הוא יצא מהבית וחזר איזשהו רבע לארבע לפנות בוקר, והוא רואה את אבא שלו מחכה לו. אבא שלו מרוב פחד לא הלך לישון, והוא נשאר ככה רחון על הגמרא ולומד או תהילים והתפלל. ואני נכנסתי לא בדיוק ככה הכי מפוקס, אני אומר פה מילים עדינות, עם ריח לא טוב וכולי, ושאבא שלי ראה אותי פשוט התפרק בבכי, על הגמרא. הוא אומר, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי מפורק, בוכה, וידעתי שהוא בוכה עליי. הוא אומר, וזה הייתה הנקודה שהמהפכה, ואחרי זה הוא היה שזה היה סוף שמינית, סוף י"ב, הוא נרשם למכינה, אחרי זה ישיבה וכולי וכולי, כאילו, שנקרא, והשאר זה היסטוריה. אבל שנפתח הלב של האבא, והילד ראה את זה, אז זה השפיע על הנקודה הזאת, וזה כל כך הפוך מהדרך הרגילה המקובלת, דרך החינוך הגלויה שמוכיחים ומדברים ומזהירים ומאיימים, והראיה זה לא עובד. זה לא עובד, כי מוכיחים והילדים עדיין בשלהם, ופה יש דרך אחרת, את לבבך ואת לבב זריך. אתה רוצה שהילד יחזור בתשובה, תחזור אתה בתשובה. אתה רוצה שהוא יהיה לו כיוון של תיקון, תתקן את עצמך. ולפני כן, עוד לפני התיקון, תתחיל להרגיש את הכאב שלך, כמה אתה, כמה אני רחוק מהשם יתברך, וזה יוליד את הכאב אצל הילד שגם הוא ירגיש שהוא רחוק מהשם יתברך. וככה באמת כל העניין, שכל מה שאנחנו רואים בעצם מתחבר לעניין הזה. אם ראיתי משהו, סימן כאילו שזה משפיע עליי. אם אני שמתי לב שהילד יתרחק, זה גם סימן שאני התרחקתי, וללמוד מהדבר הזה. ולכן התהליך התיקון הוא מתחיל מתהליך תיקון עצמי, בתהליך תיקון עצמי שאני נפתח ומוכן להרגיש את הכאב, זה יחלחל בצורה מודעת או לא מודעת גם על הילדים שלנו, גם על ההמשך שלנו. והילדים שלנו הם אלופי העולם בלזהות, מתי באמת כואב לאבא, מתי הוא משחק אותה, אדגים את זה בסיפור חסידי שכבר סיפרתי בעבר, אבל מאוד מאוד חביב עליי, שפעם אחת איזשהו רב בארצות הברית, בניו יורק, היה רב אליטאי, חרדי, ובארצות הברית המנהג שבחודשי הקיץ הולכים למחנות קיץ, זה לא מחנה סיירים בני עקיבא של שבוע, זה קמפ של חודש, חודש וחצי, חודשיים בערים, בקצקיל, בצפון ניו יורק או דברים כאלה, והוא רצה מחנה אורתודוקסי של ירא השם, אבל היה רק מחנה שנקרא גן ישראל, גן ישראל של חסידי חב"ד, כיוון שלא היה אף מחנה של ירא שמיים, אז הוא לא רצה לשלוח למחנות יהודים שפחות מקפידים על ההלכה, אז הוא שלח למחנה של חב"ד, ואחרי חודש וחצי הבת שלו הייתה בת, לא יודע, חטיבה, משהו כזה, היא חוזרת הביתה כולה באורות, והוא שואל אותה, מה היה הכי כיף במחנה? אז היא מספרת לו איך ביום האחרון של המחנה, הם באו ל-770, המרכז העולמי של חסידי חב"ד, הבית מדרש, ושם היה להם פברגן התוועדות לבנות, רק עם הבנות עם הרבה. אז הוא קצת היה המום, מה זה היה הכי, אבל כן. אמרנו, ומה הרבי אמר? אני מדבר איתכם על שנות ה-50 המאוחרות, תחילת שנות ה-60 בארצות הברית. אומר, הרבי דיבר בעיניים בורקות, שמשיח צדקנו עומד להתגלות, ובכל רגע נתון הוא יכול להגיע, הכל תלוי בנו. אז אבא שלה אמר לה, אבל מה, לא, מה את מתרגשת? גם אני אומר את זה בכל דרשה בבית כנסת, בשבת. יהי רצון, שמית המקדש, ויבוא המשיח, והכל תלוי בנו. אז היא אומרת לו, אבא, נכון, אתה אומר את זה, אבל הרבי גם מתכוון לזה. ככה ילדה קטנה, בת 13-14, העירה לאבא שלה, אתה אומר שיבוא המשיח, אבל הרבי גם מתכוון לזה. כלומר, ידע לזהות מי מדבר על ומי באמת חי את הנקודה הזאת. ובאמת, שאנחנו עוברים תהליכים, אם אנחנו נפתחים, מסירים את ההגנות לתהליכים פנימיים שאנחנו עוברים, אז יש איזה כוח אדיר של השפעה על הילדים שלנו, על החברים שלנו, על הסובבים אותם, זה גם דרך כל כך מתוקה ונפלאה, כי היא לא קשורה בתוכך, היא לא קשורה באיומים, באזהרות, אם לא תקום לתפילה, אז אתה לא תקבל פלאפון. לא! אני אקום לתפילה, אני אשקיע, אני אבקיע, אני אתפלל בדמעות, אז זה ישפיע על הילד שלי שיושב בתפילה וראה אותי בוכה. אספר על עצמי, בתור ילד בהתחלה בקיבוץ, אבל אחרי זה במושב בית גמליאל, אחד הדברים שהייתי מתפלל ליד אבא שלי, הייתי ממש ככה מקפיד בנעילה, בשמה ישראל, להגיד שמה ישראל מהר, כדי לראות את אבא שלי אומר שמה ישראל בנעילה. כי אבא שלי תמיד אני זוכר שהיה אמר לי בתור ילד קטן, שכל מראש חודש אלול עד יום כיפור זה 40 יום, שכל תכליתם זה להתכונן לשמה ישראל שנה. לא משנה עכשיו למה, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו, אבל תמיד מאז שאני קטן אני זוכר, 40 יום מראש חודש אלול צריך להתכונן לשמה ישראל שנהילה. אז בתור ילד הייתי תמיד אומר שמה ישראל, כדי לראות את אבא שלי באמת צועק בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מעודו, שמה ישראל. וזה חוויה עד היום שאני אומר שמה ישראל בנהילה, אני זוכר את אבא שלי אומר שמה ישראל בנהילה. וזה משהו שהולך, וזה הרבה יותר נעים ומתוק מאשר תוכחה ואיומים, וזה מחלחל לילדים. והסיפור הזה הזכיר לי כל הלימוד המרגש הזה, שאת לבבך ואת לבב זרעך, מזכיר לי את אחד הסיפורים שאייל, אהוב ליבנו, זכותו מגנה עלינו, כתב ביומן המבצעי שלו, שהוא כתב, אמרנו בעזה, הוא ניהל ככה יומן בטלפון הסלולר הצבאי המסווג, בתאריך 12 לנובמבר 2023, וככה הוא כותב, אני מקריא, ביום שישי שבת, שישי שבת היינו בהגנה. אחד האירועים היותר מרגשים ומשמעותיים שחוויתי בלחימה, אבל לא מהפן של המלחמה אלא מהנפש. היה קבלת שבת שעשיתי עם הצוות. כל היום הלוחמים דיברו על הקידוש שהם רוצים לשמוע בערב, ואומר אייל, ואני רק רציתי לשיר קצת שירי קבלת שבת. תמיד זה מה שתפס אותי הכי הרבה בשבתות. ידעתי שהם לא ידעו את רוב המזמרים. לקחתי את אונטר איתי. אונטר זה היה בעצם הסמל צוות שלו, המק שאיתו בצוות, והתחלנו להתפלל. כולם ישבו בסלון, התעסקו בשלהם. לאט לאט יותר ויותר חבר'ה השתתקו בצדדים והתחילו להקשיב. ידיד נפש, לכו נרננה, מזמור לדוד ועוד. כשהגענו ללכה דודי, כל מי שלא היה בשמירה כבר עמד יחד איתי. מי שהכיר שר, ומי שלא פשוט עמד, הסתכל והרגיש חלק. גם אחרי, מזמור של יום השבת, פזמון שהחילונים לא מכירים, כולם נשארו עומדים איתי, ופשוט היו נוכחים. כולנו יחד בתוך הסיטואציה. התחושה של להתפלל בקבלת שבת ולחוות שבת על אדמת עזה, זו חוויה שלא ישכח. בערב הזה התעצמה בי התחושה של השליחות שאני מרגיש כשאני פה. עם ישראל סומך עלינו. אנחנו מחויבים לנצח פה וכך גם נעשה. ככה אייל כותב בערך כחודשיים לפני הסתלקותו הכואבת על השבת בעזה. והוא כמפקד יכל להגיד שקט, אני מתפלל, לא להפריע, או כולם עכשיו מצטרפים. במקום זה דוגמה אישית, לקח את אונטר, הסמל צוות שלו, הם התחילו להתפלל. ושיש נקודה של אמת, אז דברי אמת ניכרים. וכל הצוות, למרות שהם לוחמים ועסוקים בעזה מעבר לגבול ומאוימים, שמזהים נקודה של אמת, זה מדבק, כי זה אמיתי, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב, וזה אלול, ראשי תיבות, את לבבך ואת לבב זרעך, וזה דרך מתוקה ואמיתית ונעימה, כי מתקנים גם את עצמנו, וזה גם משפיע על הדורות הבאים, שזה כל הייחוד שלנו, שהילדים שלנו, הצאצאים שלנו, ילכו בדרך האמת, לא רק אנחנו, אלא את לבבך ואת לבב זרעך. אז הפעם באמת נאמר שנזכה לא רק לדבר על זה, אלא גם לחיות את זה. ואם אנחנו נחיה את זה, אז גם ילדינו לא רק ידברו על זה, הם גם יחיו את זה ויחיו את זה הלאה לנכדים ולנינים, עד סוף כל הדורות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נצליח בעזרת השם.